שיעור מוקדש לעילוי נשמת רבי רפאל חייטאייב בן משה, זכרו לברכה. ערב טוב ומבורך, פרשת חוקת. מעבירה אותנו מהחצי הראשון של ספר במדבר, מחמש הפרשיות הראשונות, שהתרכזו בשנה וחצי, או אולי קצת יותר, הראשונות של המדבר, מאז יציאת מצרים, ועד לחטא המרגלים ולפרשת קורח ועדתו. פרק י"ט, זאת אומרת פתיחתה של פרשת חוקת, הוא פרק של הפסקה, שצריך להבין את עניינו, פרשת פרה אדומה, שלא שייכת לרצף ההיסטורי של האירועים במדבר. בני ישראל קיבלו את פרשת פרה אדומה עם חנוכת המשכן, כאשר הם צריכים להיכנס אל המשכן והם טמאי מתים, ולכן הם צריכים להיטהר בפרשת פרה אדומה. זה התרחש אם כן בחודש ניסן בשנה השנייה לצאת ישראל ממצרים, ומיד אחר כך מתחילות הפרשיות של שנת ה-40. הפרשה הראשונה, פרשת מי מריבה והסלע, שאנחנו שוב ננסה להתרכז בה הפעם מזוויות נוספות. אחר כך פרשיות מפתן הכניסה לארץ, הניסיון לעבור לארץ דרך אדום, הפרשות של הור ההר, כנען, כל מה שקורה אחרי זה, עד שמגיעים לערבות מואב על ירדן יריחו, ושם הפרשיות האחרונות של בלק ופנחס וכל מה שמתרחש בערבות מואב. לפני שבוע או שבועיים הזכרנו את דברי האברבנאל בעקבות עיסוקנו בחטא המרגלים. האברבנאל אומר, אני מזכיר אותו שוב, שמשה רבינו ואהרון הכהן נענשים שלא להיכנס לארץ, לא בעקבות חטא מי מריבה, שעוד נגיע אליו עוד מעט, הם נענשים שלא להיכנס לארץ בחלק הראשון של חטאי המדבר, בשנה וחצי הראשונה שם. משה רבנו נהנה שלא להיכנס לארץ בעקבות חטא המרגלים, והברבנאל תומך את עדותיו בפסוק שלם בדבריו של משה רבנו עצמו, כאשר הוא אומר, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה וכו'. כך משה רבינו עצמו מתאר בדברים בפרק הראשון, כשהוא מדבר עם דור באי הארץ, את מה שהיה לפני 38 שנה. זאת אומרת, אומר האברבנאל, בחטא המרגלים בעצם הוכרע דינו שלא ייכנס. ודינו של אהרון הכהן שלא ייכנס לארץ, הוכרע בחטא העגל. שם מוכרע דינו באופן קשה מאוד. ושניהם בעצם מתעכב פרעון הדין עד למי מריבה בשנת ה-40. אני מזכיר את דברי האברבנאל המחודשים והגדולים האלה. האברבנאל עצמו אומר שהוא יודע שהם חידוש ומהפכה, לא כדי להזכיר עוד מידע, אלא כדי לנסות מהמידע הזה אולי לעלות בהמשך הדברים שלנו על ניסיון להבין את מי מריבה טוב יותר. חטא מי מריבה, כבר נגענו בו יותר מפעם, הוא אולי הדבר המסובך ביותר שיש לנו מבחינה פרשנית כמעט בכלל בתורה. הוא מסובך מפני שלכאורה הכל כתוב. איך אומר בעל העקדת יצחק כשהוא מגיע לבעיית מי מריבה? הרי שולחן והרי סכין, והרי בשר, אבל אנחנו לא יודעים איך לאכול. בעברית אחרת, כתוב מה החטא, כתוב מה העונש, כתוב מה עם ישראל אמר, ואנחנו לא יודעים איך להסביר מה הולך פה בכלל. כתוב שמשה רבינו לא דיבר אלא היא כעזמה. כתוב שמשה רבינו אמר המנסה לאזן אותי. כתוב שהוא אמר שימון האמורים. כתוב שעם ישראל אמר אין לנו מים. וכתוב שהוא אמר ולו גוונו בגבה אחינו. אנחנו לא מבינים את הפרופורציות. אנחנו לא מבינים מה בין מי מריבה לבין החלטה קבועה סופית. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ הזאת אשר אמר. מה קרה? ואני מזכיר את דברי אברבנאל מפני שאולי על ידי החיבור הזה לחטאים הכן ברורים שמופיעים, כביכול חטאים, מה שמשה רבינו חוטא בחטא המרגלים, אני מזכיר, הוא לא חטא במובן שאנחנו מכירים, אלא שהעם, כך אני מזכיר עוד פעם, ביקש ממשה רבינו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. ביקשו בקשה מאוד מצומצמת. רוצים להיכנס לארץ, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא אמר אנחנו רוצים, רק אנחנו מבקשים לדעת את הדרך ואת הערים. ומשה הרחיב להם את מרחב התמרון של מה שהמרגלים יעשו, כתב מינוי הכי רחב שיכול להיות, והוא אומר להם תלכו ותראו את הארץ ואת העם היושב עליה, איך חזק הוא הרפא, והערים הבמחנים עם במבצרים, והארץ השמנה היא עם רזה, יש בעץ עם עין. הוא הרחיב את כתב המינוי, ואז מה אתה רוצה? הם חוזרים ואומרים לך, העם חזק, מה רצית? אם לא היית אומר להם, תשאלו עם העם חזק, הם לא היו אומרים על זה. ומשה רבינו מסיבות שלו החליט להרחיב את כתב המינוי, ועל זה גם בית ענף השם בגללכם לאמור. אהרון בחטא העגל אנחנו זוכרים. האם בדבריו של אברבנאל שמחבר את מי מריבה כפיראון סופי, יש אולי איזה אור שיכול להסביר קצת את מה שקרה במי מריבה אם אנחנו מחברים את זה למרגלים ולעגל? או שזה שני דברים בלי קשר בכלל. משה חטא, טעה וגרם למשהו בחטא המרגלים, אהרון בחטא העגל, והקדוש ברוך הוא ערך אפיים, ואחרי 40 שנה שניהם חטאו במי מריבה והוחלט שלא ייכנסו לארץ. זה מקרי? או שמי מריבה בעצם קשור לחטא המרגלים ולחטא העגל אצל משה ואהרון? זו נקודה שנצטרך להתמודד איתה בהמשך. כלומר, אנחנו מפילים לעצמנו אתגר קשה על מנת להבין את בעיית מי מריבה, שהיא אתגר הרבה יותר קשה. אני אזכיר לשנייה אחת את הפסוקים של מי מריבה. מה שיש לפנינו במקור 2 זה הפסוקים עצמם, ובמקור 1 אלה דברי הרב חרלאפ שחלקם הזכרנו בפעמים קודמות אגב הסוגיה הזאת של מי מריבה. אבל אני רוצה לראות את העיקרון שלהם שוב, ובעקבות זה לנסות לראות אם אפשר ללכת עם זה עוד שלבים. קודם כל נזכר, ויבואו כל בני ישראל כל העדה מדבר סין בחודש הראשון, ויישב העם בקדש, ותמות שם, יש לנו כאן ציון תארם, מתח, חזל מתארים את התאריך מדויק ביוד, אנחנו נמצאים ביוד בניסן, זאת התקופה של שנת ה-40, כדאי לזכור מה עולה תים מרים, ואחר כך חמישה חודשים, בחודש החמישי, מת אהרון הכהן, קורה בעצם הוא שם, אני מזכיר, 30.5 שנים, שבה הכי פשוטה החיצונית, שפרה אדומה מופיעה פה, קשה להגיד, אבל זה פשוט. מה עשה המספט מיתי חטא מרגלים? פיה ארוכה הזאת. לזה לא אכנס. אולי אנחנו להבין יותר לעומק מה מרים, ושבמות מרים, כך לפי רבותינו, פסק הבאר. ויקהלו על... וירב העם עם משה, ויאמרו לאמור ולו גוונו בגבה אחינו לפני השם. להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע, עם עין לשתות. מדבר... הייתי אומר שהם אמרו שאין מים. אז מה? הם אמרו שאין מים, אין מים, נכון? זה דבר נורא והיום. בסדר. מה עוד הם אמרו? הם אמרו שהמדבר הוא לא... הגדרה נהדרת למדבר. מה רע בקשו מים? ויבוא פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם. ויירח כבוד השם עליהם. מה קרה פה? של המרגלים? של האספסוף? של קיבה? אמור, קח את המטה והקלט כאשר ציווהו. אם כתוב כאן כאשר כאן לא היה חטא, אשר ציווהו, זאת אומרת שמי כאן צריך למצוא את החטא. וכן. ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני השר. הם התבקשו מה? הקהל אתה. הם התבקשו שמשה יקיל לבד. אמור, קח את המטה והקהל. ויקילו משה על פני הסלע. ויאמר להם. ועד כאן כבר מצאו הפרשנים בקעות. הרי ככל שאתה מוצא חטא שלא מתרה את עומק העונש. נו, ואיזה תענוג גדול זה למצוא את החטא של משה. זה פרשה מסובכת. היה שבמקום לדבר אל הסלע הם יקרו אותו. זאת אומרת שהחטא היה שמשה אמר הורים ודיבר העם יכול ללמוד ממנו מידות. הרמב"ן על דברי הרמב"ם ואומר הורים מן הסלע הזה נוציא קום לאמונה גדולה בקדם הקדוש ברוך הוא מים. הסבר יפה מאוד, אם ככה היה עם ישראל אחרי 40 שנות מדבר. והרי משה את ים אומר רשי הנה החטא לא בשביל. אגב, השאלה בכל המקרים האלה צריכה להיות פשוטה, איך נוהגים בגמרא בסדר, אז משה רבינו החליט, או משה רבינו אמר שימה, השאלה למה לא תופסת, אבל מה הקשר בין זה הרי שולחן והרי בשר, זה היה כדעתי פעמיים. ולמה זה חשוב שזה היה פעמיים? המכה פעמיים. משה ואהר קילים את העדה. הוא נצטווה להקיל. נכון, אבון? אגב, את אותה שאלה אפשר לשאול כמו שהרמב"ן שואל על רש"י, בתור מיצג. מה הוא עושה? ידע מה לעשות איתם במטה. אם הם מרימים ואומרים להם, אז בואי יזובו מים. ואז הכל היה בסדר. ויך את הסלע במטה. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני. אלמלא הפסוק הזה, נניח שאמרו שמעון, מה זה לא האמנתם בי? האמנתם בי. אז לפי הרמב"ן שאמר מן הסלע, לא עוררתם את האמונה. בסדר. אבל מה, לפי רש"י, כשמשה רבינו מחליט להכות, באמת אנחנו סבורים שהוא מכה כי הוא חושב שלקדוש ברוך הוא אין כוח אם הוא ידבר? איך אומר הרמב"ן, נראה אותך מכה פעמיים עם מקל ויוצאים מים. כלומר, מה, אפשר להטעון שהכאה היא חטא. אני עוד לא מבין למה, מייקה סבר. בסדר. אז זה עדות על אי-אמונה? למה? ושמעונה המורים, למה זה קשור לאמונה? זה קשור למידות. כעץ, ואסור למשה לאכול, סדר גמור, והקדוש ברוך הוא. אגב, כולם מסכימים שהחטא הוא לפי מדרגתו של משה, שהקדוש ברוך הוא מדקדק וכל, וסדר גמור. הרי שולחן, והרי סכין, והרי בשר, ואין לנו איך לאכול. וזה הקושי בפרשה, כי הכל כתוב. כתוב החטא, כתוב הסיבה, כתוב, הכל כתוב. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. וירשה לי לחזור ולשאול את אברבנאל, אז איך אתה אומר שזה היה בגלל חטא המרגלים? כתוב פה לכם. המה מי מריבה אשר אבו בני ישראל את השם ויקדש בם. במי? בם במשה ואהרון? בם במי מריבה? או בבני ישראל. במי? כל האפשרויות קיימות. ואיך בדיוק הקדוש ברוך הוא התקדש על ידי זה? כתוב פה איך הוא התקדש, מה קרה? הפרשה שתבוא מיד אחרי זה היא הפרשה של מלך אדום. משה רבנו פונה אל מלך אדום, ואז מגיעה האכזבה הגדולה. שנת ה-40 היא שנה מאוד מאוד קשה. היא שנה לא רק של הצלחות, של המון אכזבות. פונים אל מלך אדום ואומרים לו, תן לנו לעבור, וישמע השם, ופונה משה בנאום גדול מאוד, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את התלאה אשר מצאתנו, וישמע השם את קולנו, מבקשים ממך לעבור, לא ניגע בכלום, לא נשתה, לא נאכל, רק לעבור, הולכים להיכנס לארץ. אתה תרוויח מזה שניכנס לארץ, אנחנו רוצים להיות איתך. כה אמר אחיך ישראל, איזו אחווה דיפלומטית. מלך אדום עונה בצורה מאוד קצרה, זה כל אחד יש לו את השפה הדיפלומטית שלו, לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. ומתחילים לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך, ונחש הנחושת, וקטה נפשנו בלחם הקלוקל. זה דבר מסובב דבר, וסך הכל יש לנו כמה חודשים עד שאנחנו נגיע לראש חודש שבט, שבו יעמוד משה רבנו ויתחיל את ספר דברים. הספרה אדומה בהתחלה, מי מריבה באמצע, מלך אדום אחר כך, והחטא של מי מריבה לא ברור. אני רוצה לקרוא את דברי הרב חרל"פ, לפחות בחלקם שמופיעים פה במילואם במקור אחד. עוד פעם, אני קורא אותם כהקדמה לדברים שיבואו אחרי זה. אבל הם מאוד יסודיים. קודם כל הוא קורא קריאה מעניינת מאוד בפרשה, אבל לפני הכל הוא רוצה לומר את המהלך. הנה עניין צמיחת מי מריבה לפרשת פרה אדומה מכאן ולפרשת שילוח מלאכים למלך אדום מכאן. וכן השינויים שבפרשה הזו, שמתחילה אמר בלשון יחיד הקל את העדה, אחרי שקראנו את הכל בפנים, אני מרשה לעצמי לקרוא את זה יותר במהירות, כי הדברים ברורים. והשקיטה את העדה, לשון יחיד. היינו שמשה יהיה העיקר ואהרון יהיה תפל לו. נכון? הקהל אתה ואהרון. והשקיטה את העדה. ואחר כך כתוב, היקהילו משה ואהרון את הקהל ששניהם שווים. וכן מה שבציווי נאמר, עדה, ולבסוף נאמר, קהל. אם נשים לב לזה רק שנייה, אנחנו דיברנו על זה פעם אחת כבר. בציווי נאמר, הקל את העדה אתה ואהרון אחיך. ויקילו משה ואהרון את, ויקילו משה ואהרון בפסוק הבא, את הקהל אל פני הסלה. ויאמר להם שמעון האמורים, כך היה בפסוק י'. בכלל, העדה והקהל פה תופסים מקום מאוד מעניין בפרשה. אם נחזור שנייה למקור 2 ונראה את זה, אז הנה הפסוק הפותח. אחרי התיאור, מההתחלה, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר סין. כאן העדה זה לא הסנהדרין, כי זה בני ישראל כל העדה. נכון, העם נקרא עדה. מעניין מאוד. לפעמים העדה זה רק חלק, זה העם, זה 10 אנשים. כאן העם נקרא עדה. כל הפרשה מדברת על העם כעדה. פסוק ב', ולא היה מים למי? לעדה ויקהלו על משה. נכון? עד כאן זה לא דברי העם ולא דברי משה, אלא דברי התורה. היא רואה את העם, הקדוש ברוך הוא רואה את העם כעדה. יופי. פסוק ג', הם אומרים, וירב העם עם משה, הם רואים את עצמם כהעם, וירב העם, נכון? זה התואר שלהם. פסוק ד', איך הם קוראים לעצמם, ולמה הביתם את קהל השם. הם רואים את עצמם קהל. פסוק ה', ולמה אליתונו וכו', פסוק ו', ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ולא מפני העדה. תראו את המעברים, המעברים מאוד ברורים, צריך לנצח אותם. ואז הלאה, הפסוק הבא, וידבר השם, ואחרי זה, קח את המטה והקל את העדה, והשקיטה את העדה ועד בעירם, זה הציווי. ביצוע, ויקח משה את המטה ויקילו משה ואהרון לשון רבים את הקהל. ויאמר להם שמעון האמורים וכו', אבל בפועל, פסוק י"א, מי שתו? וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, לא יודע פעם, למה פעמיים ולמה משה ואהרון וכו', אבל מי שתו תכלס? ויצאו מים רבים בתשת מי? העדה ובעירם. טוב, זה כבר ממש מכוון. ואז בא הפסוק הבא, יאמר השם אל משה, אז יש פה את הקדוש ברוך הוא מדבר, את משה מדבר ואת העם מדברים. העם רואים את עצמם כקהל, משה רואה את העם כקהל, נכון? הוא נבהל מפני קהל השם, הוא אומר להם, הוא מכיר את הקהל. ועכשיו תראו מה קורה, הקדוש ברוך הוא שכל הזמן מצווה לדבר רק עם העדה ומתאר עכשיו את העונש, הוא אומר להם, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי, מה? להקדישני לעיני בני ישראל, לכן הוא לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. אתם רוצים קהל? קהל, לא תביאו את הקהל. טוב, זה הכי מכוון שיכול להיות, אבל מה זה? איך זה קשור לכל? פעמיים, ומשה ואהרון, וריבוי. רב חרל"פ לא יספק בזה, הוא צריך להבין מתוך מי מריבה כפרשה מרכזית שבה בעצם מוכרעת ההכרעה, ואני חוזר לאברבנאל, אולי מוכרעת הכרעת ה-40 שנה שהחלה בעגל ובמרגלים, היא הפרשה המרכזית כאן שמעבירה אותנו לשנת ה-40, ואז היא כנראה מתקשרת למה שקורה מקודם. אולי פרשת מי מריבה תסביר לנו מה עושה פה פרשת פרה אדומה פתאום. אתם יודעים, עד כדי כך מוזר מיקומה של פרשת פרה אדומה, עד כדי שהרמב"ן טוען טענה מאוד מעניינת. הוא אומר, בסוף פרשת קורח, דיברו על התפקיד של הכהנים, ושידעו מי זה הכהן וכו', אז אומרים, תדעו לכם, הכהן הוא היחיד שיכול לטהר אותנו מאבי אבות הטומאה, ולכן הביאו את פרשת פרה אדומה. זה יפה מאוד. הכהן הוא גם היחיד שיכול לעשות עוד כמה דברים, וכל מה שהוא יכול לעשות מרוכז בספר תורת כהנים, ושם מקומו. מה זה עושה פה? הרב חרלאפ מתוך הדברים שלו מנסה עכשיו ללכת לכל הכיוון. וביאור העניין נראה. והנה שורש ישראל, קראנו לפעמים את המושגים מידע וקהל, ואני בכוונה רוצה לראות את זה מבפנים, כי הדברים הם מאוד מאוד יסודיים. והנה שורש ישראל, שורש ישראל המגמה, השורש הראשוני. יש שורש ויש ענפים. ענפים זה דבר שאפשר להסיר. שורש זה דבר שהוא שורש. והנה שורש ישראל הוא להעיד על היוצר. ברוך הוא. אתם עידי נאום השם, ורק אז ואני אל. ועל שם זה הם נקראים עידה. על שם התפקיד להעיד. אגב, להעיד בדרך כלל זאת פעולה מעשית. אבל ברגע שהופכים את העידים לעידה, אומרים להם, במהותכם אתם עידים. גם בלי שאתם יודעים אתם עידים. אתם עידי נאום השם אומר, אם אתם לא תעידו, לא יהיה מי שיעיד עליי. ככה זה, אני היחידים שיעידו עליי שאני אלוקי ישראל ואלוקי העולם זה אתם. אתם יכולים להימנע ממימוש התפקיד הזה, אבל אתם באופן מהותי עידי. בואו נראה את זה עד הסוף. ואפילו אם מצד חיצוניותם אינה ניכרת העדות הזאת, בפנימיותם לא כן הוא. כי אם תיפסק חלילה עדותם של ישראל, הרי יחזור העולם לתוהו ובוהו. אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובוהו. כאילו, תלה הקדוש ברוך הוא את גילויו שלו בזה שאנחנו נהיה פה. באופן שגם אם מצד הענפים, בואו נסתכל בנוסח, זה נפלא, באופן שגם אם מצד הענפים, הענפים זה הביטויים בפועל, יכולים להיות פגמים בקרב ישראל, אבל מצד השורשים, קדושים הם כמאז ומקדם. אתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללו חסלע. שימו לב מה עשה הרב חרלאפ לתפילה שאנחנו מכירים כל כך הרבה פעמים ביום. את הפסיק הוא לא כתב אחרי וקדושים. לא אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך. אלא אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלע. יש עם אחד שהם קדושים כל יום, גם כשהם נראים הכי טמאים שיכולים. הם קדושים כי הם קדושים בכל יום. אתם יודעים מה העומק של המושג קדושים בכל יום? מצד השורש, אני משתמש כאן בביטויים שמופיעים לפני הרב חרלאפ, אין הבדל ביני לבין אבותינו ואמותינו. שנינו מגלים את השורש אותו דבר. מצד הענפים, יכולים להיות הבדלים עצומים. אבל נצח ישראל, הידיעה שיהודי באשר הוא יהודי מפני שהוא כזה, הוא מעיד על השם בעולם, הוא עידה, הוא לא סיפור טכני, הוא דבר נצחי, מהותי, קבוע, כמו ששם השם קבוע. הידיעה הזאת היא ידיעה בסיסית שאנחנו נוהגים לקרוא לה האמונה בכנסת ישראל. חושב שצריך להאמין בקדוש ברוך הוא, צריך להאמין שאנחנו עדיו. זאת לא אמונה סתמית, מלל, אמירה גדולה, זאת אמונה שמתבטאת בשאלות הכי פשוטות. אם יש יהודי אחד שאינך מאמין בו, אז אתה ביטלת את האמונה בכנסת ישראל. הוא מגלה את כנסת ישראל גם אם הוא נראה הרחוק ביותר עכשיו. צריך להוציא את זה. צריך לגלות את זה. קשה מאוד, זה קל יותר לדבר על זה מאשר לחיות את זה. כי כל הליקויים אינם פוגעים אלא בענפים בלבד ולא בשורש. ועליו נאמר לא יגורך רע. רשו לי לומר את זה בצורה יותר קשה. הענפים הרבה מאוד פעמים מתקצצים, מקוסחים, חוטפים מכות. ישנן שתי סיבות עקרוניות למה ענפים מתקצצים. האחת זה מפני שמקצצים אותם מבחוץ. השנייה זה מפני שאנחנו מקצצים בנטיעות מבפנים. לא נעים להגיד בכל רם, אבל כדאי לזכור את הידיעה הבוטנית שכל ילד יודע. כשענפים מתקצצים, העץ מתחזק. השורש רק מכה שורשים עמוק יותר. והענפים הבאים שיבואו, ימשיכו את השורש. כי אין הליקויים פוגמים רק בענפים בלבד. זאת אמת קשה, זאת אמת שאנחנו משלמים אותה בצורות הכי קשות שיכולות להיות. אבל זאת אמת שכל אחד בפנים בפנים כל כך יודע אותה. הוא, כותב הרב חרלאפ, הוא עניין פרה אדומה. פילי פלאות. איך זה קשור? חז"ל אומרים שכל פרשת פרה אדומה, כך מסיים רש"י את הפרשה שלנו בפרה אדומה, זה תיקון לחטא העגל. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. הם לקחו מעצמם כסף וזהב ועשו עגל, עכשיו שהם ייקחו מעצמם ויעשו פרה אדומה. תבוא האם ותקנח את צואת בנה. תבוא הפרה ותכפר על העגל. וכך הלאה והלאה והלאה, כל הפרשה נדרשת ברש"י, בפרשה שלנו, בסוף הפרשה, על חטא העגל. מנתח הרב חרלאפ אדיר, הוא עניין פרה אדומה שנאמר עליה, תבוא אמו ותכפר על בנה, שכן האם הוא השורש של הבן. ומכיוון שאל השורש לא הגיע הליקוי, לכן בהתגלות השורש מתכפר הכל. וגם הענף חוזר לשורשו. מה עושה פרשת פרה אדומה? מטהרת את העולם מהמוות שלו. המוות הוא שאנחנו מאבדים את השורש. הענפים מתים, השורש חי. גם אם נראה לפעמים 2,000 שנה השורש הזה כמת. גם אם קמות כל מיני דתות בזויות יותר או פחות על חשבון הענפים שנעלמו כאילו הן המחליפות. השורש ממשיך להתקיים והוא רק הולך ומתחזק. איך רואים שהענפים הם רק ענפים והשורש קיים? כשמתגלה השורש, תבוא האם ותקנח את צועד בנה. בהר סיני היה עולם של חיים מופלאים. בהר סיני פתאום נרפאו כולם מהמומים שלהם. עוף לא פרח וציפור לא ציית. ולא היו בהם חיגרים וסומים ובעלי מומים וכולם נרפאים. ויש חיים בעולם והקדוש ברוך הוא והעולם מתחברים. חטא העגל שבר את זה. חטא העגל הפגיש אותנו עם המוות. התיקון של חטא העגל יכול לבוא בפרה אדומה רק. הכהן של חטא העגל, אהרון הכהן, צריך לשלוח את בנו, ממש הפוך מהעגל והפרה, כדי לחפר על העגל. מי הכהן שמצטווה בפרשת פרה אדומה? אלעזר, הפלא ופלא. האבא לא מקבל את הציווי. יקבל אותו הבן, והבן יצטרך להביא את האמא של העגל, כי אין קטגור נעשה סניגור, ואי אפשר שאהרון יקבל את פרשת פרה אדומה. וכך יתגלה לעולם ולעולמי עולמים שאלעזר הוא אומנם הבן, אבל מצד השורש, בעם ישראל אין בן ואב, כולנו שורש. וקדושים בכל יום יעללו חסל. והבן יחפר על חטא אהרון, על חטא העגל שלנו, על מה שלא הצליח למנוע אהרון בפרה אדומה. ואז כשעמדו ישראל על מפתן הארץ, ממשיך הרב, היה נדרש מאוד לגלות את נפלאות השורש של ישראל. או אם היינו מבינים את השורש שלנו בחטא המרגלים, אז לא היינו שואלים שאלות על הנפילים ועל בני הענק, ועל אחימן ושישי וצלמי, נכון? ראינו גם אנחנו, אומרים יהושע וכלב את אחימן ושישי, כל אחד 100 מטר. אבל זה מצד הענפים. השם איתנו, שר צילם מעליהם, המסך ירד, ותחזור שכינה לשרות. שני האירועים ההיסטוריים האלה של הר סיני והמרגלים, הם הרי חוזרים אחד על השני. בשניהם מבקש הקדוש ברוך הוא לחלות את העם, בשניהם הוא אומר למשה, אני אעשה אותך גוי גדול במקום. בשניהם 40 יום הולכים למקום רחוק, ואחרי 40 יום מתרחש החטא. וישובו אחר 40 יום מקץ 40 יום מטור הארץ. 40 יום ו-40 לילה שמשה. בשניהם בעצם המגמה היא אותה מגמה. השם יורד אל המציאות, או המציאות עולה אל השם. זה מה שהיה אמור להתרחש בשניהם. פה הפריע העגל, ופה הפריעו המרגלים. ומשה ואהרון עומדים שם בצדדים. נגיע לזה בהמשך. כשעמדו ישראל על מפתן הארץ, היה נדרש מאוד לגלות מחדש את נפלאות השורש של ישראל, ולבטל על ידו את כל הפגמים שבענפים. את זה היה צריך לגלות לדור הבנים. ולגלות את יסוד מגמתם שהם עדות לשם השם גם בשורש וגם בענף. להגיד להם שהם יכולים להיות עדות לשם השם. צריך להבין, על מפתן הכניסה לארץ החיים הרבה יותר מסובכים. מרים מתה, הבאר נפסק, עוד מעט אוטוטו אהרון מת, אוטוטו משה מת. נראה כאילו המציאות הרבה יותר חשוכה. הרבה יותר רחוקה ממה שהיה פעם. אבל אסור לשכוח, דווקא אז נתגלים הכוחות הכי גדולים. אז ישיר ישראל עלי באר אנולה, נקרא בפרשה שלנו. לפני 40 שנה היה צריך אז ישיר משה ובני ישראל. והיה צריך גיבוי של מרים ותופים ומחולות. מערכת שלמה הייתה צריכה להיות כדי שנשיר. הפעם, בלי אהרון, בלי ענני כבוד, בלי מרים, נכון, בלי חריזה גדולה, הכל בנסתר, אבל הכי עמוק שיכול להיות. בלי משה, אז ישיר ישראל, עלי באר אנולה. אין באר כבר, אבל אנחנו יכולים לרומם אותה. וברגע הזה, לפני מפתן הכניסה לארץ, תלמד משה רבינו את העם כמה הוא והשורש שלו הם אחד, ולגלות את יסוד מגמתם שהם עדות לשם השם גם בשורש וגם בענף. כי בארץ אפשר לטעות ולשכוח, ואז יהיה וישמן ישורון ויבעת, ואז לא קרה כלום. במדבר לא כל כך קשה לזכור שהשם הוא השם. אבל בארץ. ולכן בא הדיבור הקהל את העדה. יש בזה כוונה שבכל הסעיפה וקיבוץ של ישראל תמון עניין עדה שישנו אצל ישראל. ולהיות שבזמן עלייתם של ישראל מתגלץ למבחינת הכל כל יעקב, כשעם ישראל חוזר אל השורש שלו, אז הוא חוזר אל התכונה הבסיסית שלו. התכונה הבסיסית שלו זה הכל כל יעקב, גם כשהידיים נראות ידי עשיו. יש לו יכולת לדבר אל השם והשם אליו. כל במדבר זה מתדבר אליו מבין שני הקרובים. ואז צריך לגלות את בחינת הקול שלנו. לכן לא היה צורך לשום פעולה בידיים. זה חטא ההכאה. כי אם לדבר אל הסלע וייתן מימיו. לכן היה נדרש שגילוי זה יהיה בעיקר על ידי משה רבינו. למה רק משה לבד בלי אהרון? למה הקל? בבחינת דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. כלומר, כי גילוי בחינת העדה הוא גילוי בחינת אחדות ישראל. וזה אינו יכול להתגלות כי אם על ידי מנהיג שהוא בבחינת דבר אחד לדור. למה צריך שניים שיקילו? כי יש הרבה חבר'ה מוכרחים שניים, אחד צריך לעזור לשני. כולם, אז צריך לצעוק. אם יש עוד 10 שיעזרו, זה בכלל טוב. קח את המטה, עכשיו אני ממשיך, תחזיק אותו, ואל תשתמש בו. תשאלו אותך למה, תגיד, כי אנחנו כבר לא זקוקים למטה, זה היה לפני 40 שנה, היום לא צריך. ולך עם אהרון, אבל הוא לא מדבר. למה? כדי שיראו איך אהרון מתבטל אל משה רבינו, והקל את העדה, כי אחד מקהיל אחד, שניים מקהילים רבים, אבל הם לא רבים, הם אחד. רק אחד יכול להקהיל אחד. אם יש שניים, מה שמקהילים זה לא אחד. אולם מכיוון שמצד חיצוניותם של ישראל לא הייתה ניכרת בהם בחינת עדה, לפני המסתן של הכניסה לארץ, פתאום מתחילים ככה, זה חבר'ה לפני הכניסה לארץ, סברים כאלה עוד מעט. זה... פעם היינו צדיקים, אבל תפכם אשר אמרתם לבז יהיה, בניכם, מי אנחנו בכלל? ומשה ואהרון הכירו בהם רק בחינת קהל, שהוא רק קיבוץ של הרבה פרטים. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, ולאן הם הלכו מפני הקהל? אל פתח, אוהל, מועד, ופילי פלאות. יש מקום של עדות, זה באוהל מועד, זה בארון הקודש, זה שם במשכן בפנים, בקודש הקודשים. לא, אתה יודע איפה אוהל מועד? אצל היהודי הזה שם ממול, שם אוהל מועד, שם קודש הקודשים. הוא קודש הקודשים. הוא עדה. הוא גילוי של עדה שלמה. תגיד לו את זה. לכן הכירו שניהם את הקהל ולא העדה, כי כל דבר של ריבוי אינו נעשה, אלא על ידי ריבוי. ומפני זה לא דיברו אל הסלע, שחשבו כי ישראל עדיין אינם עומדים במדרגת הכל, כל יעקב. מה משה רבינו לא הבין שאם הקודש ברוך הוא אמר לדבר, אפשר לדבר, אבל הוא אמר הם עוד לא במדרגה. עוד אי אפשר לדבר אל הסלע. יום יבוא ונוכל לדבר אל המציאות, אבל ישראל עוד לא במדרגה. אבל באמת היו צריכים משה ואהרון לדעת ולהכיר, כי אף על פי שמצד החיצוניות הרי הם רק בבחינת קהל, אבל מצד פנימיותם הם תמיד בבחינת עדה. וכך היה באמת, כמו שנאמר בפועל, ויצאו מים רבים, בטש, העדה הוא בעירם. ומאחר שכל רפיון באמונת תוקף קדושתם של ישראל נחשב כרפיון בקדושת אמונתו יתברך, לכן בא להם הדיבור, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. וכיוון שהם נאנשים בגדולתם, הם עמי מריבה, ויקדש בם על ידי החטא הזה, עם ישראל מבין את קדושתו שלו. ואז אומר הרב חרלה פעלה, אני אדלג, עכשיו כשבא מלך אדום ואומר, מה אמרת? שמעתם? התפללתם? יש לכם קול וישמע השם את קולנו, נכון? כה אמר אחיך ישראל, אתה רוצה שנהיה ביחד, למה? כי יש לכם את הקול קול יעקב, ואני מלך אדום, נציג עשיו, אתחבר אליך. הייתי עושה את זה. אם אתה היית מאמין שבאמת אתם בבחינה של הכל כל יעקב. אבל אם אתה מכה בסלעים, גם אני יודע להכות. לא תעבור בי, תן בחרב, אצא לקראתך. אומר שם רש"י, אתה מתגאה באומנות שהורישו לך אבותיך? הכל כל יעקב, אני מתגאה באומנות שהורישו לי אבותיי. כל זה הקדמה למושגים שמעבר, שצריך להבין אותם ברמה הכי מעשית, כי בעצם זה דבר ענק, אבל איך מתרגמים אותו? אנחנו מרגישים שמדברים על דור הכניסה לארץ ומרגישים שזה שייך אלינו כל כך, אבל רוצים להבין איך זה נעשה. אני רוצה לגעת באותם דברים מסגנון כל כך אחר, משני מקורות חסידיים שונים לחלוטין. האחד, עוד יותר מ-100 שנים לפני הרב חרל"פ, מרב לוי יצחק מברדיצ'ב, מבעל הקדושת לוי. והשני, מימינו שלנו. השבוע יחול יום פטירתו של הרבי זכר צדיק לברכה מלובביץ'. ואני חושב שיש מי שלימד, אולי יותר מכל אחד, את הפנייה אל קדושת ישראל, גם כשזה נראה הכי רחוק, הכי לא שייך, את האהבה הגדולה הזאת, איך עושים אותה, איך מתרגמים אותה. צריך ללמוד את זה. סוגיה גדולה, סוגיה קשה מאוד. בעל הקדושת לוי מנתח כניתוח פלאי. הוא מתחיל כדרכו כפרשן ממש. זה אגב קלאסי של הקדושת לוי. הוא מתחיל כפרשן, לפעמים ממש כפרשן והלכה ביחד. ובאמצע, בלי שאף אחד שם לב, הוא פתאום עובר לחסידות, הכי חסידות שיכולה להיות. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, מקור 3 בצד השני, יען לא... ואחד מפרש על שהיקה את הסלע. בסדר? שמעון האמורים, כעס, התייחס אליהם כממרים, והאחד מפרש על שהיקה את הסלע, רש"י. ואני רואה שטעם אחד הוא. בעומק, שניהם אומרים את אותו דבר. כי זה גרם זה. הפירוש. והנה ישנם שני בחינות במוכיח שמוכיח את ישראל. שיעשו רצון הבורא ברוך הוא. ישנם שני מוכיחים. שני נותני מוסר. אחד שמוכיח בדברים טובים. דהיינו שאומר לכל איש ישראל גודל מעלתו. ומקום מקור מחצב נשמתו. תופס יהודי, אומר לו, תשמע, אתה יודע מאיפה אתה? אתה יודע, אבא בשמיים צריך אותך, אתה יודע מה? אשר באמת נשמת ישראל באמת חצובה למעלה מכיסא כבוד. אומר הקדושת לוי, אם אתה לא מאמין בזה, אל תספר את הסיפורים האלה, זה באמת ככה. אשר באמת נשמת ישראל חצובה למעלה מכיסא כבוד, וגודל הנחת רוח אשר לבורא יתברך כביכול ממצוות כל איש ישראל. תראה איזה נחת יהיה לה. וגודל השמחה אשר בכל העולמות ועשות איש ישראל מצוות הבורא בזה. ובזה התוכחה, הוא מטה את לב בני ישראל לעשות רצון הבורא ברוך הוא, לקבל כל איש מישראל עול מלכות שמיים עליו. זה סגנון אחד, זאת שיטה אחת. ויש מוסר שמוכיח את ישראל בדברים קשים ובדברי ביושים, עד שהם מוכרחים לעשות רצון הבורא. והחילוק שביניהם, במה היא כמפלגה? מה החלוקה? זה שמוכיח את ישראל בטוב, מעלה את נשמת ישראל למעלה למעלה. הוא באמת מעלה את נשמת ישראל. הוא מספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל כמה גדול כוחם למעלה. וראוי הוא להיות מנהיג על ישראל. וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים, אינו בבחינה הזאת. שנייה. וזה שמוכיח את ישראל בדברים קשים, אינו בבחינה הזאת. והנה את זה שמוכיח את ישראל בטוב, הוא מספר תמיד בגדולת ישראל וצדקתם, עכשיו מגיעים לדבר הבא. איך זה קשור? אם אני מרומם את ישראל, בפני פרעות עכשיו, אז כל הדברים הנבראים בעולם, כל העולם נברא, ואם לעם ישראל באמת יש תפקיד, אז כל הדברים הנבראים בעולם צריכים לעשות מעצמם הרצון של ישראל, הדבר שנבראו. כי הרי למה רוממתי את ישראל? לא בגלל שהם אימפריה, אלא בגלל שהם עושים רצון הבורא. אם ישראל רוצים להשתמש באבנים כדי שהאבנים יעשו את רצון הבורא, אז אם ישראל מתרוממים, גם האבנים מתרוממים. דהיינו בשביל ישראל. אבל אם אינו מספר ומעלה צדקת ישראל, אז צריך להכריח את כל הנבראים בהכרח גדול לעשות מה שנבראו. דהיינו לעשות רצון ישראל. הנה משה אמר כאן שימעו נא המורים. מה הוא עשה? הוכיח את ישראל בדברים קשים. אז אם הוא הוכיח את ישראל בדברים קשים, אז כשישראל הוכחו בדברים קשים, מה קרה להם? הם ירדו למטה. מה הוא אמר להם? אתם ממרים. אוקיי? מה שמשה אומר זה נכון. אז הם יורדים קומה. אנחנו ממרים. ובתור ממרים, איך הייתם להתנהג כך? אוקיי, לא נתנהג כך. אבל אנחנו עכשיו קומה למטה. כשהם ירדו קומה, גם הסלע ירד. עכשיו הסלע לא מסוגל לעשות את מה שאתה מדבר אליו, כי הוא לא שומע. אתה רוצה מים מהסלע? הקיטה את ישראל, תקה גם אותו. אבל אם היית מרומם את ישראל, גם הסלע היה מתרומם. וכשהסלע היה מתרומם, לא היית צריך להקוט אותו, היית יכול לדבר אליו. אומר הקדושת לוי, תראו מה זה לוי יצחוק מברדיצ'ה. אומר הקדושת לוי, אין שום מחלוקת בכלל בין רש"י לרמב"ם. אם אומרים לישראל, שימו נא המורים, התוצאה האוטומטית שצריך להרביץ לכל הסלעים בעולם. הסלעים נורא רוצים שידברו אליהם. אבל זה בתנאי שאנחנו יכולים להגיע למדרגה שאנחנו יכולים לשמוע. למה הורדת אותנו? עכשיו הכל יורד. זאת לא רק גאונות חסידית. זה עומק הרעיון של העידה והקהל. אם אני מאמין באמת באמת שכנסת ישראל פירושו של דבר כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את השורש, אני לא מתרגש מן הענפים. אני לא נופל מזה. רבי מחב"ד כותב בכל כך הרבה פעמים, כשאתה נותן תוכחה, הדבר המסוכן ביותר הוא שאתה תתחיל להאמין בתוכחה ותחשוב שבאמת היהודי שמולך הוא נמוך, כמו שאתה אומר. ואז אתה תתנמך, והוא יתנמך, והמציאות תתנמך. ולא תוכלו להגיע לשום מקום. זה אולי כל החינוך ביחד. מה קרה בחטא המרגלים? משה רבינו חשב שנכנסים לארץ, נכון? לפי החשבונות שלא נכנסים לארץ. אז אם נכנסים לארץ, אז בא העם ואומר, נשלח אנשים לפנינו רק לראות את הדרך אשר נלך. בסדר? אומר משה רבינו, מה פתאום? אני מאמין בכם. אני רוצה שתראו את העם היושב, את הארץ, את הכל, החזק, הרפה, השמנה, ותחזרו ותגידו, אוהו, העם חזק. אבל מה מעניין אותנו הענפים? אנחנו הולכים עם השורש. השם איתנו, אל תיראום, לחמנו הם. משה טעה. עכשיו היה צריך לקחת את עם ישראל ל-40 שנות מדבר. עכשיו עוד פעם הולכים להיכנס לארץ. ומשה רבינו הפעם טועה לכיוון ההפוך. אני לא ארחיב עוד פעם את האמון בכם. הפעם אני אצמצם את האמון. שימו נא המורים! נו, אז תקה את הסלעים, ואי אפשר יהיה להיפגש עם השורש, וגם מלך אדום הענק של הדור הזה
יגיד לך לא תעבור ביפן בחרב אצל לקראתך. היית מדבר שורש, הסלעים היו נותנים מים, ומלך אדום היה אומר סוף סוף, הגיע מישהו להוציא אותי ממה שקורה פה לפניך. מה אתה חושב, שטוב למלך אדום במציאות שלך? אתה באמת חושב שטוב לכל האנשים המסכנים האלה שנמצאים תחת הנפילים ובני הענק שמרודים בהם? אתה באמת חושב שזה טוב להם? הם רוצים את זה? אז למה הם לוחמים בך? כי אתה כל כך נמוך. מה אתה אהרון בחטא העגל? לא אהרון, לא משה חס וחלילה עשו את חטא, אז מה כביכול חטאו של אהרון? אהרון בחטא העגל זה בדיוק אותו סיפור. הוא רואה שהעם כל כך רוצה את העגל, אז הוא אומר ניתן להם, ניתן להם, ניתן להם, הם יבינו מעצמם שזה שטויות, ולאט לאט משה יגיע. והם לא הבינו. אז בא אהרון ואומר, נצמצם, נצמצם, לא, 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 לא מרחיב עוד פעם את האמון. לא, אבל עכשיו באמת נכנסים לארץ. והתפקיד שלך, המנהיג, הוא לדעת כן לתת את האמון, ולראות איך לא נופלים בעגל ובמרגלים. איזה חוט דק. מי מריבה לכן? לכן מתגלה רטרואקטיבית שמה שהענשתי אותך במרגלים אני מממש עכשיו. נורא והיום. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ. מה אתה אומר שזה קהל? קהל אני לא רוצה שתביאו לארץ. מה יעשה קהל בארץ? בתור קהל, מה הוא יגיד? באנו לשכנע שדמוגרפית אין פה בעיות? איזה שטות. אלא מה הוא יגיד? בית בטוח, מקלט. מה הוא יגיד? כל 30 שנה הוא ימציא איזה סלוגן אחר. הוא יתקע כל פעם מחדש. מה הוא יספר? קהל, מה יש לו להגיד? אנחנו יותר מוסרים. נחמד מאוד, לא? תוכלו להיות יותר מוסרים באוגן. אנחנו רבים יותר, אנחנו יותר חכמים. בעיקר ענבים, צנועים, הכל טוב. אנחנו העידה. אנחנו נותנים לסלע להוציא מים. ואתם רואים שאנחנו עושים את זה, והטבע רואה את זה, והמציאות רואה את זה. אז למה אתה לא ממשיך להרים אותנו למעלה? זה דור הכניסה לארץ. סיפור מי מריבה נמצא בתווך בין פרשת פרה אדומה, תבוא האם ותקנח את צועד נא. פרשת פרה אדומה היא גזירה בלי טעם. אי אפשר להבין אותה. גם לא צריך להבין אותה, אתם יודעים למה? כי את השורש אי אפשר להבין. אפשר להבין את הענפים, אבל לא את השורש. רש"י אומר שהאומות ועובדי כוכבים והשטן תמיד מקטרגים ואומרים תנו טעם לפרה אדומה. אבל במדרש כתוב שלא האומות, לא עובדי כוכבים, לא השטן. במדרש כתוב שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, שלמה המלך. שלמה המלך אמר, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. לכל דבר מצאתי טעם ולפרשת פרה אדומה לא. כותב השפת אמת נפלא. אמרתי איך קמה. וככל שנהייתי חכם יותר, הרעיון של השורש נהיה יותר רחוק ממני. כי אני ניסיתי לקלוט את זה מצד החוכמה, ולא הבנתי שזה מצד השורש. אמרתי איך כמה, אז הלכתי לעוד תזה, ולא הבנתי שעכשיו עוד התרחקתי. ועוד ועוד, וכל פעם התרחקתי, ולא הצלחתי להגיע שם למקור. איך אומר שם רש"י? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה. נו, אז מה ההסבר תמיד ואין לך רשות להרהר אחריה? אין רשות להרהר, אלא מה צריך לעשות? תקיים. לא הבנתי. ומשהו לא חוקה, לא צריך לקיים. ונניח שאני כן מבין סברה, ולא הבנתי הפעם עד הסוף, אני לא צריך כן, ממש חשוב. כותב הרב חרלאפ במקום אחר, חוקה חקקתי, זה פילי פלוין, גזירה גזרתי, ואין לך רשות להרהר אחריה על מנת למצוא טעם. כי אוי ואבוי אם תמצא טעם, אז תעשה את זה רק בגלל הטעם. אין לך רשות להרר אחריה ולמצוא את השכל של זה. זה האימא, זה השורש, זה ככה. כשאימא אומרת שהיא מצאה סוף סוף את הטעם לאהוב את הילד שלה. זה סיפור עצוב. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, שרק לא תצטרך אף פעם למצוא איזה טעם מטופש, ובסוף תקרא לו סברה גאונית. זה הכי עמוק שיכול להיות, זה השורש. זה העדות, זה לא הקהל. זה השורש, זה לא הענפים. זה שהקודש ברוך הוא מאמין שעם ישראל יוכל לתקן בעולם את המוות. זה שאפשר יהיה לתקן את הרוע הזה, זה שאפשר יהיה להרים את הסלע, לדבר ולהוציא מים. פרשת פרה אדומה נמצאת ממש ממש בדיוק באמצע של ספר במדבר. אירוע אחד שלא מתקשר לשום דבר היסטורי. היא מסבירה את כל 40 שנות המדבר. איך הולכים במדבר ומחפשים בלי להפסיק את האמונה הגדולה שכשנגלה את השורש של הכל, הכל יתרומם. בספר במדבר נקבעו קביעות מאוד קשות, נקבע שאלפי שנים נבכה בתשעה באב בספר במדבר. נקבע שדורות ודורות ודורות עוד ייפקד עלינו חטא העגל בספר במדבר. נקבעו גלויות וגאולות, אבל באמצע ספר במדבר נקבע שהכוח לטהר את הכל כשנפגשים עם השורש של הכל, את הכוח הזה יש בעולם והוא נמצא בנו. ורק צריך לגלות אותו. איך הוא אומר רב לוי יצחוק? השאלה היא לא סגנון. השאלה היא האמונה של המחנך בחניך שלו. זה לא האם הוא נחמד יותר או נחמד פחות. זה לא האם הוא נותן לו איזה צ'פחה אחר כך. זה הכל חיצוני. זה האם הוא מאמין בו. האם הוא מאמין אמונה בלתי מסויגת, שלא תוכל לעולם להשתנות. והוא יכול לפגוש וממילא להפגיש גם אותו עם השורש של עצמו. אנחנו מבינים את המילים עכשיו, יען לו האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, חס וחלילה משה ואהרון אין להם גרם של טיפת חוסר אמונה. אבל לא גרמתם לכולם שיאמינו בי, כלומר שיאמינו בעצמם ובי, ויאמינו שאני נמצא בהם להקדישני לעיני בני ישראל. יען לא האמנתם בי, לא גרמתם שאני אומן, שאני אהיה במציאות, שאני אהיה מציאותי מבחינתם, שהם ירגישו שהם יכולים לממש את הדברים הגדולים האלה. והאמיתות הגדולות האלה, יש זמנים בהיסטוריה שאולי צריכות להיות דומיננטיות פחות. לכן שיש מציאויות מסוימות, גלות, דברים מסוימים שכל כך צריך להיזהר ממה שבחוץ, שצריך איכשהו בעיקר להקים גדר. אבל יש מציאויות שלא יעזור ואי אפשר לברוח מהן ואי אפשר לעקוף אותן. ושם צריך לבוא מהעומק. ושם צריך לבוא רק מהתוכחה הראשונה של הקדושת לוי. לא מהשנייה. אולי טיפה, לפעמים, קצת. יש זמנים שהשיטה היא התוכחה הראשונה של המרומם למעלה. ודווקא בדור הכניסה לארץ, דווקא במציאות שאנחנו כולנו נמצאים בה, דווקא אז המבחן הגדול הזה של לגלות לכולם את השורש הוא המבחן הממשי שאנחנו חיים בו. מכל כך הרבה סיבות זה הופך להיות מבחן יותר ויותר, לא הייתי אומר קל, אבל שכל כך הרבה ענפים קורסים, כל כך הרבה מערכות, כל כך הרבה שיטות, כל כך הרבה מערכות שיטות ושלטון ועוד כל מיני דברים, העולם מחפש איזשהו שורש גדול. הוא כל כך קשיר לקלוט אותו. ואז לפעמים כמה כואב שדווקא אנחנו שלפעמים כל כך צריכים להראות את השורש, רואים את הענפים, והם הרבה מאוד פעמים מכוערים מאוד הענפים, ונתקעים בענף, ומורידים את כולם למטה. עם ענף כזה מכוער, נו, איך יכולה להיות גאולה? אז מי יגלה את השורש? אז נוריד ענף, ננמיך את העץ, גם האבן תרד, ואז נשאל, כל כך התקדמנו, אז למה זה כל כך רחוק? כי דווקא במציאות הזאת, התפקיד היא לרומם. התפקיד הוא להראות את השער, להראות את השורש גם לענף הכי מכוער, שמזמן כבר לא מאמין בעצמו ובמה שיש מסביבו. שנכנס לפעמים לכזה ייאוש. ודווקא אז, לא באופן נאיבי, איך אמר הקדושת לוי? כי באמת, באמת הנשמות שלהם זה למעלה מכיסא הכבוד. זה לא אני אומר את זה כי אני רבי. זה לא העסק בחסידס עכשיו, זה עסק בחסידס, זאת אומרת, זה אמת. זאת אמת גמורה, אתה צריך להאמין בזה. הזמן קצר, אבל מה שמופיע פה בסעיף 4, יהיה כבר שיעורי בית לקריאה עצמית. זה חלק אחד מהתוועדות של הרב זכר צדיק לברכה בתשנון א', אבל מפעמים רבות, 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 שהיה חוזר על אותם הדברים, הרבה מאוד פעמים בעקבות דברים שאחרי, והתייחסות לשואה, והתייחסות לדברים אחרים, שכל הזמן הוא חזר על אותה הנקודה, שאנחנו במציאות של התוכחה מהשיטה הראשונה. תגן עלינו זכותו, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.